חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום לכם וערב טוב, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. החוק המופרע ביותר בכנסת ישראל זה החוק שמקנה חסינות פרלמנטרית ל-120 חברי וחברות הכנסת. גם בלי החוק הזה אני סולד מהפעילות שם עם המשמעת הסיעתית, הקואליציונית והאופוזיציונית. שום דבר לא נדון לעניין. מה שמעניין את הנוכחים שם זה הכיסא שעשוי מאורו של במבי מתוק, ואני אוהב בעלי חיים, אז זה מחריד אותי עוד יותר. אבל ההתנהלות של השפע פרלמנטרית מזעזעת, כמו הגיבור התורן, הוא יושב ראש ועדת הכספים, חנוך מלביצקי, שמתכונן לפריימריז כבר 3 שנים, ומתנהל בבריונות ובאמתיות דווקא מול נשים. ולא רק נשים, אלא עובדות ותיקות בכנסת שעבדו במשכן עשורים לפניו, ייתכן שיהיו שם עשורים אחריו, כי הוא כלום ושום דבר, הוא באמת נסתדר בלעדיו. אתמול התבהם מלביצקי על היועצת המשפטית לוועדת הכספים, עורכת הדין שלומית ארליך, שבסך הכל ניסתה להסביר את עמדתה לפי החלוקת כספי המדינה בשיטת מלביצקי, אינה מתכתבת עם לשון החוק. מלביצקי, שהוא פינגווין בעצמו, פתר אותה באמירה מבזה, ייעוץ משפטי עלק. היא קמה מקומה ועזבה את אולם הוועדה. עורך דין ארליך עובד את ועדת הכספים כבר 18 שנים. אני משוכנע שהיא מתמצאת בחקיקה פי 100 לפחות מהעבדאי, שמנצל את חסינותו הדוחה והמגילה כדי לפגוע ביועצת שלו, שהיא גם עובדת שלו. ציפיתי שכל חברות הכנסת יפרסמו הצהרה לפי המלביצקי, הוא אדם דוחה בעליל שעובר ביודעין על חוקי העבודה בתחום העסקה רק מכיוון שהוא יכול, כי הוא חסין. זה לא קרה. אם 35 חברות הכנסת שעברו במשכן הכנסת במליאה 25 מאפשרות פגיעה בעובדת בחירה במשכן, איך נסמוך עליהן שייצגו את כל נשות ישראל ולא יתנהלו כמו הסקופה נרמסת? זהו, אין על מי ואין על מה לסמוך, בטח שלא על אף אחד ואחת בכנסת ישראל. המציאות היא מראה עוד יותר, כי לפחות 75% מהסחורה הפגומה הזו תהיה נוכחת כאן גם בכנסת ה-26.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. כוח משטרה גדול למדי ברח מפרועי התרבין שהשתוללו ברהט, ומפקדם רק היה מוטרד מהשאלה מי הרע גז מדמיע. נסיעה בכבישים המשמשים לתנועה יומיומית של תושבי הנגב נחשבת מסוכנת, ורכבי משטרה נוסעים בהם רק בזוגות. תלמידי בתי הספר מוסעים בדרכים עוקפות. הברחות הנשק ממצרים לסוחרי נשק בדואים מתקיימות לילה-לילה בכמויות עצומות. כיתות הכוננות ביישובים היהודיים אינן רשאיות לפתוח באש, גם נוכח בדואים רעולי פנים המציטים מכוניות, ואם יפגעו באחד מהם יילקח נשקם, והם יסתבכו במשפטים פליליים עד אין קץ. איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, נבחר בזכות הבטחותיו להשיב את הביטחון והמשילות, עד כה הוא נכשל. ממש כמו קודמיו וכמו ממשלות ישראל לפניו, אבל אנחנו אחרי השבעה באוקטובר. מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית ביריחו השלימו אימון של 3 ימים שעיקרו לא מאבק בחמאס ובמתנגדי אבו מאזן, אלא פגיעה ביישובים יהודיים. מחבלים חמושים בג'נין וטולקרם שוב מעלים סרטונים בהם הם נראים חמושים גם במטולי RPG. הברחות נשק מאיראן דרך ירדן נמשכות בכמויות גדולות. 50,000 שבחים עובדים בישראל חודרים לאור יום ולעיני מצלמות את הגדרות הפרוצות, ואין כוח צבאי שיורה בהם או לוחד אותם בלי שבתי המשפט או המשטרה ישחררו אותם למחרת. עוצמים עין כי צריך עובדים. חלקם הם מחבלים רוצחים. ראשי הצבא והממשלה נכשלים במילוי תפקידם, ממש כמו קודמיהם, אבל אנחנו אחרי השבעה באוקטובר. צריך לשנות את המצב מן היסוד, צריך חקיקת חירום שתאפשר לירות על מנת להרוג, שתשלח לכלא לעשרות שנים פורעים ומציטים, מבריחי נשק ומי שמחזיק בו בלי רישיון. חייבים להתעורר.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
פרופסור,
ערב טוב.
ערב טוב. היום בבית ספר בדרום, שבאמת ביישוב בדרום שקרוב לתרבין, ילדים מוסעים לבית הספר בדרך חלופית. זה קורה, כן. בתחומי מדינת ישראל,
בטח.
בגבולות 48. אוקיי?
אני
לא מבין. כן, אבל אני לא מבין. זאת אומרת, כל כיתות הכוננות האלה וכל השטויות האלה, בנגב, במצב הנוכחי, חייבים להיות אלפי שוטרים יהודיים. לא, אתה יודע, מנהלות וכאלה. אלפי, לא אכפת לי אם זה מגב, אם זה כחולים, חייבים לשמור על החוק. בבאר שבע, הם באיום מתמיד. אני לא מבין למה מחכים פה. כולם מקשקשים, אתה יודע, באמת, איראן, 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 איראן. עד שיהיה עוד איראן, פה יהיו נפגעים. זה אני לא מצליח להבין את הדיסוננס הזה.
לא ברור לי, כי בן גביר הבין את הסנטימנט הציבורי בבחירות הקודמות, וזה מה שהוא הבטיח, אז למה הוא לא עושה את זה?
ולהבטיח כולם חזקים, גם
לא,
אני.
מה הבעיה? תמשוך את השמיכה, תגייס עוד שוטרים. לא מבין למה הוא לא עושה את זה. למה שאמרת, יש אחת. אין שום קשר בין ההתנהגות של מלביצקי בהמית וחוק החסינות. החסינות נועדה לזה שחבר כנסת מהאופוזיציה יוכל לעלות לדוכן ולהגיד ראש הממשלה
לא הוציא דיבה
מושחת, אבל... ובלי שיעצרו אותו.
לא דיבה. להגיד מושחת צריך ביסוס.
לא תמיד. לפעמים זה היה של התנהגות. יאללה, חדשות. וגם עם אסף נבו ואפרת קורמן, האורחים והמפיקים ואחראי על השידור, אילי זק, וכיוון שתמיד בסוף התוכנית אין לנו זמן, אני מבקש לנצל את ההזדמנות הזאת, ולהודות ולהיפרד מאפרת, אפרת קורמן, שזו התוכנית האחרונה שהיא עורכת ומפיקה עבורנו כאן ב-103. אנחנו, היא ואני, התחלנו בערך ביחד לפני 12 שנים, תודה מקרב לב על כל השנים האלה, ועל התבונה והרגישות וההתמדה, ושתמיד יכולתי לסמוך עלייך שתצחקי מהבדיחות שלי. הצלחה רבה בהמשך. תודה רבה, אפרת.
אני מצטרף, אפרת.
בואו נתחיל לעבוד. שלום וערב טוב לעידן קבלר.
שלום, שלום לכם, בהצלחה לאפרת.
עידן הוא שליח וואלה למר-א-לאגו, אחוזתו של טראמפ בפלורידה, וכתב מדיני. איך בפלורידה? שיטפונות? מזג אוויר בסדר? מצב הרוח של טראמפ איך הוא?
שמש קופחת, הלאגו של המר, אין האגם של יד הים, בהחלט נראה כחול ויפה. אבל אנחנו עוד מעט נצא...
ביררתם אם הוא הפסיד היום במשחק הגולף היומי? הוא בחופשה הרי.
כן, הוא בחופשה. אין לי עדיין את התוצאות, אבל אני בהחלט...
כדאי לברר.
הוא נושא לפוץ לבית הלבן השכמה מאוד מוקדמת, הוא מוציא אותם לפעמים באזור 7:30, כבר לשחק גולף, כשהוא בחופשה. אבל בסוף, תראו, יש דברים מאוד מעניינים שקוראים לפגישה הזאת, שבהם רבה נסתר על הגלוי. הגלוי הוא, ואתם בטח יודעים לשורר את זה באלפי כמוני, נתניהו יבוא וידבר על איראן, ולמה אי אפשר להתקדם בעזה, ועוד דברים כאלה, טראמפ ירצה להתקדם בעזה, אבל אז יכול לקרות משהו שלישי. המשהו השלישי הזה זה דבר שקורה לפעמים לא אחת בפגישות ביניהם, ושנוצר שם איזשהו קסם, ואז מתוכו יוצאת איזושהי בשורה שלא ידענו לחשוב עליה. להגיד לכם האם זה יקרה, אני לא יודע, כי אני יודע להגיד שהאמריקאים רוצים כבר לצאת עם הודעות על שלב ב' בעזה. זה הסיפור שלהם, מזה הם לחוצים.
יש אבל נתון אחד שבולט בהתנהלות בין הממשל האמריקאי לראש הממשלה נתניהו. אנחנו לא רואים פה את ויטקוף ואת קושנר באותה דחיפות שראינו אותם עד עסקת החטופים ובמהלכה. יש איזה נתקון קטן, לא? זה לא רק שוויטקוף עסוק ברוסיה ואוקראינה.
לא, לא, א', הוא עסוק ברוסיה ואוקראינה, אתמול הייתה פה פגישה עם זלנסקי, ואת רוב עד כל מאווייהם שמים על זה, אבל ויטקוף מוסיף להיות בקשר, וגם קושנר, בוודאי עם גורמי שטח ישראליים. אני מסכים איתך שבוודאי לא רואים אותם באותה דחיפות, כי מבחינתם הם כבר עברו הלאה. אגב, הדחיפות האחרונה הייתה אותה פגישה שהתנהלה לא רחוק מאיתנו, אנחנו בפלמביץ', אז במיימי, לפני 10 ימים, שוויטקוף וקושנר נועדו עם הטורקים, הקטרים, המצרים ועוד כמה שושבינים, והם מכרו להם את הפרויקט כולו, זה נקרא Project Sunrise, מיזם הזריחה על עזה. וברגע שהם רואים שהצד הישראלי מעכב אותם, אגב, סיבה אחת מאוד מוצדקת, ההורים של רני גבילי נמצאים פה, הם רוצים לראות אותו בבית, הם יופיעו בראשית הפגישה, כך הם אמורים, הם יודעים שלפעמים יש נקודה מאוד מאוד רכה לנושא הזה, והוא גם הבין תוך כדי כל ההתנהלות שהחטופים החללים חשובים להוריהם לא פחות מחטופים חיים, אז יכול להיות
מה קורה עם הטורקים והקטרים שציינת? כולם סמוכים ובטוחים שבאמת טראמפ יקבל את דרישתו של נתניהו, שהם לא יהיו מעורבים בהתנהלות, אולי במימון, אם זה מדובר על טורקיה, אבל, על, סליחה, על קטר, אבל הם לא יהיו חלק מההתנהלות בקריית גת ובעזה ככוח הרב לאומי.
זו בעיה. זו בעיה קשה, מכיוון שארצות הברית, תשים לב, אתה רואה כמוני איך זה עובד. טראמפ מתמכר לאנשים חזקים שמשפריצים עליו את האנרגיה שהוא מאוד אוהב לקבל. הוא אוהב לקבל אנרגיה של ווינרים מצד אחד, ומן הצד השני אנשים כוחניים. אז הוא מאוד אוהב את הקשר שלו עם ארדואן, והוא מאוד אוהב את הקשר שלו עם הקטרים, ובשלב הזה, עד שלא נשמע הודעה רשמית, טראמפ לא הרים ידיים על שילובם של הטורקים. כן, הם אומרים כל הזמן שלא נכפה על ישראל שום דבר, אבל בשיחות מאחורי הקלעים, למרות שהם מבינים שהמקום בטח של טורקיה לא בעזה לפי הדרישה הישראלית, הם ימשיכו לנסות ולייצר לטורקים איזשהו פתח להשפעה, כי זה מה שטראמפ דוגל בו מאז שהוא נכנס לכהונה הזאת. הוא אומר, אני רוצה לתת לארדואן לגיטימציה. הוא אומר את זה בגלוי, אני רוצה לתת לו לגיטימציה.
עידן, תגיד, מישהו מדבר, מישהו מהגורמים הרשמיים מדבר על דיל, אתם תוותרו בעזה, אני אתן לכם אישור לתקוף באיראן, או שזה משהו שזה כתב או פרשן זרק וכולם חוזרים אחריו?
תראה, אני חושב שבסוף האנשים שיש לנו פה עסק איתם, זה אנשים שהם מבינים את השפה הזאת, את שפת הדילים, אז אני לא שולל את זה. אבל אני כן יכול להגיד לך שטראמפ, ושוב, אני יכול להסתמך רק על, על הדברים שאנחנו שומעים, שהם לא הפתעה נוספת של נתניהו וטראמפ על תקיפה באיראן, אלא מה שאנחנו שומעים כרגע. כרגע לטראמפ אין ראש למלחמות מיותרות מבחינתו. הוא רוצה, אני יכול להגיד לכם שאני שוחחתי עם בכיר במחלקת המדינה של ארצות הברית, שאמר דברים מאוד ברורים, והם טראמפ לוחץ את האיראנים באופן מקסימלי, במישור הכלכלי והמדיני עם הסנקציות, והוא לא הוסיף. כלומר, ניתן להבין מזה, שבזה זה מסתיים כרגע מבחינתם. אז אני אף פעם לא שולל אפשרות של דיל, תעשה לי כאן, תוריד לי שם, אבל כרגע זה לא נראה. גם צריך לשים לב, שוב, השניים יודעים, ואני תמיד נותן את זה כהסתייגות, כי השניים יודעים לזרות מסך אשן מאוד גדול, אני חושב
שהשריקים... כן, פעמים קודמות היינו בטוחים שזה יראה אחרת לגמרי, בסוף הייתה תקפה. כן. עידן קבלר,
תודה.
שליח וואלה למר הלגו, תודה רבה.
תודה אפילו.
תודה לכם.
תודה רבה. ואיתנו גם דני דנון, שגריר ישראל באום, שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
שלום דני, ערב טוב.
אנחנו מטבע הדברים עוסקים בפסגת טראמפ נתניהו, והיום אנחנו רואים איזו ידיעה כאילו בשולי החדשות, משהו שאיראן מפתחת או משכללת את הטילים הבליסטיים שלה לכיוון של כושר נשיאת נשק ביולוגי וכימי. עכשיו, מהניסיון שלך, זו ידיעה מודיעינית או איזשהו ספין כדי ללחוץ על טראמפ?
אני לא יכול להתייחס לפרטים, אבל אני אפשר לדבר על כוונות כלליות. אנחנו הצלחנו במעלומה שהנחתנו לאיראנים יחד עם ארצות הברית, אבל צריך להודות על האמת. הם לא שינו כיוון, הם לא הבינו את המסר, הם לא מחשבים מסלול מחדש. למרות המעלומה שהם ספגו, הם ממשיכים בכוונות שלהם ובניית יכולות, שזה יכולות מגוונות. וראינו גם את היכולות שלהם, את הטילים שנחתו על בניינים בישראל. וזה מה שמטריד אותנו בעיקר, אנחנו ציפינו, קיווינו, שאחרי המעלומות האלו הם ישנו כיוון, ולא קורה, וזה אחד הדברים שראש הממשלה יסביר לנשיא, שנכון שההישג הזה היה גדול מאוד, ובאמת הנשיא יכול לקחת קרדיט על הישג משמעותי מאוד, אבל הוא לא עצר את איראן, וכרגע הנושא של הטילים הבליסטיים, שאפשר להרכיב עליהם ראשי קרב שונים ומגוונים, ובעייתי, הם משקיעים בזה הרבה מאוד כסף, יש להם יכולות, וגם זה פחות נמצא תחת הפיקוח של הקהילה הבינלאומית. משום מה בעולם, כשמדברים על נשק גרעיני, כולם נבלים בצדק. אבל כשמדברים על טילים בליסטיים, זה מקובל. אבל ברגע שאתה לוקח 1,000 טילים בליסטיים ומחבר אותם ביחד, זה כבר מגיע כמעט לאותה יכולת של פצצה גרעינית.
ברור. אני רוצה באמת לשאול אותך דברים שאולי אנחנו לא נדע, אתה אולי תדע, אנחנו לא נדע אולי עוד תקופה ארוכה. אחד זה השילוב של קטר ושל טורקיה בכל מה שקורה ויקרה בעזה. השני זה הסכם הפלסטינים לפי הדרישה של האמירויות וסעודיה כתנאי להרחבת הסכמי אברהם. זה בטח יהיה על השולחן שם. במה אנחנו נופלים? כי אנחנו מכירים את טראמפ, הוא סוחר.
קודם כל, לא הייתי מחבר רון את קטר וטורקיה באותה נשימה. מבחינתנו...
לא, הוא יגיד אני אצור את פלסטין, אני מכניס את שתיהן.
הם תומכים שניהם באחים המוסלמים וגורמים קיצוניים, אבל כל אחד יש לו את החבילה שלו, וקטר, לצערנו הרב, היא קנתה השפעה בארצות הברית, גם בממשל טראמפ, ברחבי העולם כולו, הם שחקנים משמעותיים. טורקיה
מצד שני... גם קנו לו אווירון.
נכון, נותנים מתנות, הם יודעים לעבוד, בוא נודע על האמת, הם הצליחו לקנות השפעה בכל בירות העולם, עם הרבה מאוד כסף, ובוא נזכור, מדובר במדינה שיש שסך הכל 350 אלף אזרחים קטרים, שמות כמה מאות אלפי עובדים זרים, אבל בסוף זה מדינה כמו עיר בישראל, שעם המון כסף והמון השפעה. לגבי טורקיה זה שונה, הטורקיה הם עושים הרבה מאוד רעש, שלילי, וצריך לשים את הדגש על כך שהם לא מנסים כרגע להרגיע על מנת כדי להיכנס למשחק. הם עושים בדיוק הפוך, הם ממשיכים בהקצנה, בהסתה, מאפשרים לחמאס לפעול בצורה חופשית בכל מקומות בטורקיה.
יש להם גם תריב שלהם עם מצרים, אבל השאלה איך זה ישפיע עלינו.
אני יכול להגיד לך שעמדתנו מאוד ברורה בנושא הטורקי, אנחנו לא נאפשר
לך... ועמדתו של טראמפ.
אז תראה, אנחנו מדברים, מדברים, דנים, יכול להיות שבסוף נגיע להבנות שהם יוכלו לשלוח ציוד, אבל לא חיילים, אלא אני לא יודע מה, יכולה להיות בסוף פשרה, אבל לראות חיילים טורקים שכרגע מוסתים נגד ישראל, נמצאים בתוך רצועת עזה, זה דבר שאני לא רואה קורה.
אני מניח שעל זה נתניהו יוכל להתעקש. השאלה היא, למשל, הוא משאיר לו את כנף ציון וחוזר בטרמפים, זה יכול לעזור?
יש את המטוס ב-400 מיליון דולר.
כן, אנחנו...
לא, אני רק שואל.
אנחנו יכולים להיות גאים במטוס של ראש הממשלה לעומת מטוסים של מדינות אחרות, אבל אתה יודע, אנחנו יכולים להיות גאים בדברים אחרים שאנחנו עושים.
בלי ספק. תגיד, יכול להיות שעניין סומלילנד יעלה שם על השולחן? שהוא הצליח כבר לברר מה זו המדינה הזאת והוא שוחח עליה עם נתניהו?
יכול להיות, צריך לזכור שסומלילנד זה מקום קטן שעד לפני יומיים אף אחד לא ידע
בכלל. אף אחד לא ידע עליו, נכון.
אבל הוא אסטרטגי, הוא אסטרטגי לא רק לישראל בגלל המיקום שלהם, הוא אסטרטגי גם לסינים, גם לאמריקאים,
הוא אסטרטגי גם לחותים, שאימו שברגע שתהיה שם הסוג של התבססות ישראלית, הוא גם יהיה יעד, גם על זה צריך לדבר.
בהחלט, אבל בוא נזכור שהחותים תקפו אותנו בלי סיבה.
עכשיו זה בלי סיבה, אז אותו דבר.
עכשיו, הערכה היא שההתקדמות של שיקום לפני פירוז בעזה חשובה כל כך לטראמפ, שהוא יפעיל לחץ מסיבי על נתניהו, גם בהתעלם מהאבנגליסטים, גם מכל מה שיש לו בבית?
נקודה מאוד חשובה ומאוד בעייתית, הייתי אומר, כי האמריקאים באמת מדברים ומתלהבים מכל נושא השיקום, יש תוכניות, יש סרטוטים, יש יזמים, אבל אנחנו אומרים, רגע, שום דבר לא יכול לקרות כל עוד חמאס נמצא עם נשק בתוך עזה, ולכן הנושא של התזמון, מה בא לפני מה, הוא משמעותי מאוד. אנחנו לא מאמינים שאפשר לייצר שום תהליך אמיתי בעזה, כל עוד חמאס נמצא שם, אף אחד לא ישקיע את הכסף, אף אחד לא יפעל שם, ולכן צריך כן לדבר על פירוז, על פירוק מנשק, שזה יכול להיות במקביל, אבל אי אפשר לשקם ואז לצפות שחמאס יצא החוצה, זה לא יקרה.
קשה להבין איך אותם גורמים בארצות הברית לא מבינים שאי אפשר להשקיע כסף בעזה בלי לשלוט שם. מה הם מקווים? שאם יוזרם כסף על ידי יזמים שונים, אז חמאס ישתתף בחגיגה וישתתק? יחביא את הנשק עמוק באדמה? החישוב לא ברור לי.
תראה, לצערנו העולם המודרני הוא עובד בסולם ערכים שונה. הוא מאמין שאם יש סגסוג ויש תשתיות וחינוך, אז הקיצונים נעלמים.
אבל הם לא רוצים את זה שם, ההנהגה של חמאס. טוב להם ככה.
מגיוננו זה לא קורה. הקיצונים לא נעלמים. הם נשארים וצריך להעלים אותם.
הם לא יכולים לעשות סבא מקצועית למעלה חשבונות.
ולכן אני חושב שהרעיונות היפים האלו שאנחנו היום, אתה יודע, נשמע עליהם, הם חשובים, הם מעניינים, אבל הם צריכים לבוא לאחר שיש פעולה משמעותית שמוציאה את חמאס מן המשחק. אי אפשר לוותר על זה.
אולי לסיום, חזרה לתפקיד שלך, הולך להיות דיון באום או בעצרת הביטחון על סומלילנד, על הכרת ישראל, נדמה לי מדינות ערביות יזמו, מה הולך להיות שם?
סומליה יזמה את הדיון הזה, יוציאו כיתור, אבל אנחנו נזכיר להם שהמדינה הזאת כבר בעבר הוקרה, ואתה יודע, זה
לא,
מאוד מוזר.
העמדה האמריקאית של ממשל טראמפ שסומליה היא מדינה אחת, כולל סומלילנד.
נכון, אבל לנו יש עמדה שונה, ואני חשוב לדבר על הצביעות, כי כשמדברים על מדינה פלסטינית שלא קיימת, אז זה לגיטימי שכל מדינה תחליט אם היא מכירה או לא מכירה. אבל כשמדברים על סומלילנד פתאום זה לא לגיטימי. זה מראה את הצביעות של העולם. היום סומלילנד, אם אתה מסתכל על הגופי שלטון, על הדמוקרטיה, 30 שנה של מערכת בחירות, בחירות שקטות, הם הרבה יותר יציבים ממדינות רבות באפריקה ובמזרח התיכון.
דני דנון, שגריר ישראל באום, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה רבה לכם.
תודה.
פרסומת אחת. שלום וערב טוב לחברת הכנסת קרין אלהרר, יש עתיד, שעבר שרת האנרגיה. שלום לך.
ערב טוב לכם ולמאזינים.
רון קופמן הקדיש את דברי הפתיחה שלו, את השוטר טוב לשאלה, למה כל חברות הכנסת לא התאגדו במחאה משותפת נגד יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת מלביצקי, לאור התנהגותו אתמול מול היועצת המשפטית של הוועדה. יש סיכוי להתאגדות כזאת?
לצערי, לא היה אדם אחד בקואליציה, לא גבר ולא אישה, שגינו את ההתנהגות הזאת. אגב, אני רוצה לומר...
לא, הייתה דווקא, היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין אפיק.
לא, היא דברת מבין הפוליטיקה.
כן, היא דווקא יצאה באמת והגנה על
עורכת דין הריח. שלומית, תשמע, א', זה לצערי, בלביצקי הוא לא היחיד. מה קורה בדיון של רוטמן, שהוא משתלח ביועצים משפטיים? בחבר הכנסת סעדה ביחד איתו, מה קורה בדיון אצל ביסמוט, שהוא משתלח במשנים ליועצת המשפטית לממשלה.
השאלה שלי, חברת הכנסת אלהרר, אנחנו רואים הכל, אני צופה הדוק בערוץ הכנסת, ושלי כמו ערוץ הסטנדאפ. מה אתן עושות? כן. מה אתן עושות? אתן, חברות הכנסת, מה האופוזיציה? בואי ניקח את האופוזיציה. למה אתן לא מפרקות את הדיון? אני באמת שואל, את יודעת, למה אתן מרשות? היום היו חברות כנסת מהאופוזיציה, עוד פעם בדיון של ועדת הכספים.
יש פה איזשהו דיסוננס. כי מצד אחד, אנחנו נבחרנו כדי לייצג את האינטרס של אזרחים ששלחו אותנו לכנסת, ואנחנו לא יכולים להשאיר את הדיון הזה ללא מאבק אופוזיציוני. ומצד שני, באמת ההתנהגות היא מחפירה, היא מתחת לכל ביקורת, היא מזוגנית, היא משתלחת, היא עושה דלגיטימציה, כל מה שתגיד נכון. אז מה נעשה? נוותר על הכל?
לא הגיע הזמן להפסיק את הנועל הזה, שבאמת זורקים, זה גם גברים, כן? חברי וחברות כנסת מדיונים, רק הם לא באות טוב ליושב ראש בעין, זה דוחה אותי, זה מגיל אותי. זה מקים, זה מגיל, גורם לי לרגשות בדבר נחיצותו של המוסד הזה.
קופמן, אני יכולה לכתוב ספר על מישהי שמוצאים מדיוני ועדה. אצל רוטמן זה הפך להיות... אתה יודע,
התחביב
שלו.
זה היה גם בעבר, זה היה גם בעבר, זה לא רק עכשיו.
כן, אני מכיר את זה הרבה שנים.
לא, בסדר, לא בתדירות כזאת, ואני לא היחידה, ואני אומרת לכם, הכנסת הזאת, הקואליציה הזאת במיוחד, היא קואליציה שכל מי שלא אומר כן, לכל מה שהם אומרים בדיוק, מילה במילה, פשוט מואף, מושתק, זה לא רק חברי כנסת.
אבל אתן לא נלחמות ולא נלחמים, חברת הכנסת אלהרר.
וגם יועצים משפטיים. אנחנו נלחמים בכלים שיש לנו.
אז אין לכם כלים.
לוועדת האתיקה? תשמע, פנינו לוועדת האתיקה.
פנית, הוגשה תלונה נגד חבר כנסת מלביצקי לוועדת האתיקה?
בוודאי, הוגשו מספר תלונות.
לא, אתמול, היום.
אין ועדת אתיקה פעילה.
למה?
למה? תשאל את יו"ר הכנסת. תשמע, אמיר אוחנה מאוד נעלב שיו"ר האופוזיציה יאיר לפיד קרא לו יו"ר חצי כנסת.
בסדר, זה בין פוליטיקאים האלבון הזה עובר אחרי 4 דקות.
המציאות מלמדת שזו האמת.
ואין ועדת אתיקה?
אולי אריה, בוא נשמיע גם לחברת הכנסת אלהרר.
אתה יודע, אתה...
אינסרט מהישיבה אתמול ברשותך.
התקיים דיון, זה שהאופוזיציה הכניסה על דעת עצמה, ולא, אני לא מציג שום דבר, שמעתי את עמדתך.
אבל אני לא סיימתי לומר את עמדתך.
אז לא סיימת, זה לא משנה במלא.
אבל בעיניי זה
כן משנה. 86 עד 489, המשרד לביטחון לאומי, מי בעד הרוויזיה? וואלה, אתם באמת בושה אחת גדולה. ייעוץ משפטי עליק.
עכשיו,
סיימי.
אני אשמח לסיים גם לפרוט.
הבנו את העניין.
מה את אומרת?
הייתי בוועדת האתיקה, ודנו בדברים קלים מאלה, ו...
אתה צודק, אריה, לצערי, הזמנים השתנו כאן, והכנסת היא לא אותה הכנסת. המקום הזה יידרדר, לצערי, בחסות יו"ר הכנסת, יו"ר כהנא. וצריך להבין את הדבר הזה. זה לא רק נגד שלומית, כשלומית...
חברת הכנסת אלהרר, התפקיד שלכם, יש ילדים שצופים בכם, יש נערים ונערות שצופים בכם, אוקיי? אני, הערוץ הזה הוא פתוח, ואני אומר לך, זה דוחה. גם במושגים של פרטיה זה דוחה, ואתם לא עושים כלום, אתם ואתן.
לא, אני לא חושבת שאנחנו לא עושים כלום. אמרתי לך, אנחנו פועלים בהתאם לכלים שיש לנו. מה לעשות?
אז אין לכם כלים.
מה נשאר לנו לעשות?
תקשרו את עצמכם עם שרשראות לכיסאות. שהמשמר לא יוכל להוציא אתכם. תעשו משהו. אתם נותנים באמת לקטע הזה להתנהל יום יום.
יש כלים פרלמנטריים.
אני אומר שהתשובה, בשבילי התשובה לאלימות, בשבילי התשובה לאלימות היא אך ורק אלימות.
אז אני נגד אלימות.
אבל הם אלימים.
אני חושבת שזאת לא שיטה. הם אלימים מאוד לצערי. הם לא אלימים רק כלפינו. הם אלימים נגד יועצים משפטיים. רגע, סליחה. האם שמעת שהיום שר האוצר אמר שהוא ידרוס את נשיא בית המשפט העליון?
שמעתי,
כן. זה נשמע לך הגיוני? באיזה עולם מתוקן, שר בממשלת ישראל, שר בכיר, אומר, אנחנו נדרוס אותך.
אני אגיד לך באיזה עולם, בעולם שהוא לא עובר אחוז חסימה.
אבל יכול להיות שהייעוץ המשפטי באופן עקבי, כמו היועץ המשפטית לממשלה, מאמצים... תמיד עמדה נגד הממשלה, בשנה, שנתיים האחרונות, כמעט תמיד, ולכן הם פותחים להם פתח, הם לא בוחרים את המלחמות שלהם, אלא נלחמים לכל רוחב החזית. כל מה שאתם אומרים, לא נכון, לא חוקי, לא קווי, לא סביר.
אריה, אני הייתי שרה בממשלה, ולא תמיד הייעוץ המשפטי ראה איתי
עין בעין. נכון, אבל הם היו בעדכם.
לא נכון, לא בהכל. ממש לא בהכל. ואני אומרת לך שמעולם, אבל מעולם לא העליתי על דעתי לנהוג כך בייעוץ משפטי הממשלה. מעולם לא השתלחתי באף אחד. מעולם לא דיברתי בצורה כל כך מבזה. ואני אומרת לך, אפשר גם אחרת. פשוט הממשלה הזאת, כל מי שאומר לא למה שהיא מבקשת, כל מי שמתנגד לרעיונות ההזויים שהם מביאים, פשוט חווה דלגיטימציה. מנשיא בית המשפט העליון, דרומה עד אחרון הפקידים. וזה דבר שלא יעלה על הדעת. תגיד, איזה מדינה ניתה לנו? שכל מי שמתנגד לך הוא האויב שלך.
לא, לא כל מי שמתנגד, אבל אולי כל מי שנוטה לעצמו סמכויות שאינן בחוק, ובית משפט עליון שמבטל חוקי יסוד, אולי שם הם חצו את הקו?
לא, אני אגיד לך, הם היו חוצים את הקו, הם היו מבטלים חוק יסוד אמיתי. פשוט לקחו חוק, שמו לו כותרת חוק יסוד, ובית המשפט ביטל אותו, מה לעשות?
לא, עילת הסבירות.
כך זה עובד. כן, גם עילת הסבירות. היא לא הייתה צריכה להיות מחוקקת, הזהרנו, אמרנו, זה לא תקין, זה לא חוקק.
למה לא? טוב, אבל הוויכוח חרג מתחומי הנושא שלנו, כי לא זה הנושא. חברת הכנסת קארין אלהרר, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, ערב טוב, והלוואי. והכנסת תחזור לימי הטובים.
זה לא יקרה. אמן כן יהיה רצון טובים. גם אנחנו אז כיתרנו, אבל נדרה לי קצת יותר טוב.
בממשלה הבאה
שקיעים
כמובן.
אפרת קורמן, תעדכן אותנו בכבישים המוצפים, נשמע פרסומות ונחזור.
ורון קופמן, ובשש ספורט, ב-103 FM.
חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל. שלום.
שלום, ערב טוב, חברים.
ערב טוב.
אני מבין שעוד לפני הפגישה שכולם מצפים לה בחיליון עיניים בין נתניהו וטראמפ, ממש בשעה זו ראש הממשלה נפגש עם מזכיר המדינה של ארצות הברית, עם מרקו רוביו. מי מכין את מי לקראת הבאות?
אני חושב שרוביו מכין את נתניהו ונתניהו מכין את רוביו, ואני אגיד יותר מזה, מכיוון שהפגישות האלה מוכנות, גם אלה מוכנות עוד לפני, אז אלה דיוקים אחרונים לפני הפגישה עם הנשיא, ואני יכול כבר להדכן אותך שלפי מה שאני מבין, לפחות מהמקום של מרקו רוביו, הפגישה הייתה מאוד טובה וחיובית לקראת הפגישה עם הנשיא עצמו.
מה זה טובה וחיובית? מה זה, הוא היה קנוע ונתניהו? אני לא מבין מה זה טובה וחיובית.
אתה ממש אופטימי, קופמן, תשמע.
לא, אני לא יודע.
יש, תורף הפגישה של נתניהו וחשיבותה הוא הנושא האיראני. כל שאר הדברים, לבנון, רצועת עזה, סוריה, טורקיה, קטר, סומלילנד או כל הדברים האחרים, הם משניים לנושא החשוב, וזה הנושא האיראני. לכן גם הנשיא, אני רוצה להגיד, מקריב את זמנו אולי היקר ביותר, המשפחתי, האישי, הדתי, בזמנים הללו, מכיוון שישנה חשיבות מאוד גדולה. ולכן ההכנה על הנושאים הללו, ולראות שמגיעים לפגישה עם הנשיא בתמימות, לא רוצה להגיד מחשבתית, אבל לפחות בצמצום הפערים עד לכדי אפס, זה מה שכרגע נעשה. כלומר, על ידי שני הג'נטלמנים עליו.
אתה רומז לדיל, אתה תרשה, טראמפ ירשה לישראל לתקוף באיראן, ואנחנו נוותר בעזה עם טורקיה, עם קטר, עם כל השאר?
למה ירשה? אני צריך להיות שותף.
למה ארי, הרי כבר למדת שאנחנו לא צריכים לוותר, כי לא מבקשים לנו ממנו לוותר. אני יכול להגיד לכם שלא קטר ולא טורקיה לא יהיו בשלב ב', מה שנקרא, שלב הפירוז של הרצועה. לא יהיה חייל אחד, לא טורקי ולא קטרי. ישראל דרשה את זה וארצות הברית מקבלת את זה וגם מבינה את זה. אנחנו נפגוש את טורקיה ואת קטר בשלב השלישי, שלב השיקום, שלב הכלכלי, הכספים, השיקום החדש של עזה, האימפריה החדשה שטראמפ רוצה להשית ולבנות שם.
אני רוצה רק להבין דבר אחד, אריאל. אנחנו לפני מיד-טרמס בנובמבר הבא, הקרוב, והאם כל המפלגה הרפובליקנית, כל אלה האבנגליסטים, ובאמת כל התורמים שלה, מאוחדים בדעה שעכשיו באמת ארצות הברית צריכה לסייע לישראל לתקוף באיראן, או לעסוק בענייני פנים בגלל החשיבות במיד-טרמס?
אחד הדברים שבמפלגה הרפובליקנית מבינים, הבינו, וזה תואם גם את המערכות הצבאיות, ואני אגיד לך יותר מזה, מה שלא היה שנים על גבי שנים גם בסטייט דיפרטמנט, זה שאיראן וההתעצמות האיראנית מהווה איום לא רק על ישראל ולא רק על אירופה, אלא על העולם וארצות הברית, ולכן אין מה לעשות וצריך להתמודד עם זה. נכון שאנחנו במיטרם, נכון שגם האמריקאים מצפים להמון מהנשיא שהבטיח להתעסק בארצות הברית של אמריקה, אבל אין מה לעשות, שנה כזאת היא שגם ישראל והמזרח התיכון בוערת, וגם רוסיה ואוקראינה, הוא צריך להתעסק בדברים האלה.
כל מלחמה כזו שתהיה לנו עם איראן, והיא תהיה בסוף שלנו, אנחנו הרי נשלם את המחיר, דוחה את המפגש של קושנר, ג'ארד קושנר עם הכסף. הכסף הגדול מהאמירויות והסעודים. איזה משקל יש לזה?
אני לא יודע על מה אתה מדבר, על איזה כסף. אני מתאר לך מי שאתה מדבר על השלב השלישי של שלב
השיקום. כן, של הכסף. של הכסף, המסילות.
אני מתאר לעצמי שככל שאיראן תהיה קטנה יותר ובלתי מזיקה, זה רק יעזור לשלב השלישי, לסעודים ולאמירטים, להכניס פה כספים בלי לחץ איראני כלשהו, ולכן יש לזה אינטרס מאוד גדול גם לאמריקאים. אבל לא כל דבר זה אינטרסים של כסף, יש אינטרסים הרבה יותר רחבים. כשדונלד טראמפ נכנס לנשיאותו, הוא דיבר על ארבע שנים העייפות, המגוחכות של ביידן מול העולם. הוא הפך את ארצות הברית לחלשה מאוד מול העולם, וזה יקרין מאוד גם על כלכלתה של ארצות הברית. דונלד טראמפ מגיע ממקום שככל שאתה חזק יותר, אמיץ יותר, והעולם צריך אותך יותר, אז גם הכלכלה שלך נבנית הרבה יותר. וזה אמירה שמוכיחה את עצמה בשנה הזאת, ואני מתאר לעצמי שזה גם יסייע למפלגה הרפובליקנית לקראת בחירות המיטרם בנובמבר 26.
אני מקווה. אנחנו נדע בתוך שעות, אולי ימים, תוצאות הפגישה. תודה רבה, אריאל סנדר, מנהל המטה של המפלגה הרפובליקנית בישראל. תודה רבה לך.
תודה.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום. שלום לך.
ערב טוב לכם.
ערב טוב. אז הסערה התורנית, דבריו של סמוטריץ' על נשיא בית המשפט העליון, זה בא, מה, להעביר אותו את אחוז החסימה, להמשיך את המלחמה נגד המערכת המשפטית, למה זה נועד להבנתך?
רק נזכיר שהוא אמר לפני שאתה מתחיל ביני, שהוא היה דורס את, אני תרגום חופשי, כן, שהוא היה דורס את נשיא...
לא, זה לא משהו, אמר בערך.
אמר הוא מגלומן ואני הייתי דורס אותו.
אם אני מבין נכון, הוא אמר, הוא מגלומן, נדרוס אותו, אם אני מבין נכון, זה היה...
לא, אני יודע שהוא פוחד לבד, אבל זה הכוונה.
טוב, אני חושב שהרי אתה אמרת את הכל. כאילו, המצב של הציונות הדתית הוא לא וואו, בסקרים, לשון המטה הזאת, מפלגה שכבר במשך חצי שנה איננה עוברת את אחוז החסימה, ברור לחלוטין שהפייס הדתי-לאומי הרגיל, לא החרדי-לאומי, עובר למפלגות אחרות, יותר נכון, עובר לבנט. בצלאל מנסה לבלוט, בצערי, אני חושב שזה המשך הדברים הנוראים של חבר הכנסת מלביצקי אתמול, היועצת המשפטית.
אז זהו, המשבצת הזאת של להיות נגד המערכת המשפטית היא לא פרטית שלו, הרבה עומדים עליה. הליכוד בוודאי.
השאלה המעניינת שצריך לשאול היא למה הם חושבים שזה הדבר שיתגמל אותם. זאת אומרת, הרי ברור לכולנו לפחות, שאם לפני 5-6 שנים, מישהו היה אומר כזה דבר, לא היו נמחים לו כפיים, היו אומרים לו, אחי, בוא תרגע, לכן נפלת על השכל, לא מדברים ככה. השאלה האמיתית היא למה, בצלאל סמוטריץ', שהוא מבין פחות או יותר מה הוא עושה, שהוא על פוליטי די ותיק, למה הוא אומר את הדברים האלה? זה הרי לא פליטת...
הוא אומר כי הוא שווה שהוא שווה 2% בבחירות, זה בסקרים, סליחה. בסקרים, בגלל זה הוא אומר. אין לו משהו אחר לומר.
אבל אני שואל את עצמי, בסדר, בתוך עמי הנוכי יושבת, אני שואל את עצמי, האם המתפללים בבית כנסת שלי, שאינם חרדים לאומיים, האם זה מה שיגרום להם להצביע לו? אני מספק רב, אני חושב שזה יגרום להם להגיד, ברור לנו שאתה עושה עלינו סיבוב, לא, גם אם אנחנו לא אוהבים את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, בטח שאנחנו לא חושבים שצריך לדבר אליו ככה, אנחנו חושבים אולי שצריך להיות נשיא בית משפט עליון אחר, או דברים אחרים, סבבה, בטח לא צריך לדבר ככה, וגם, בוא, זה שאתה מגמגם בחוק הגיוס, הרי זה בעצם הכיף האחיל...
זה שם הכסף להבנתי, ואת זה הוא לא מוכן לשלם, אבל בוא ניגש לנושא שבעצם לשמו ביקשנו לשוחח איתך. הידיעות שאותם ידיעות מוקדמות על השבעה באוקטובר, לא התחילו עם הסימים, ולא התחילו עם איזה סרדין ירוק שאמר ככה או ככה, אלא שכמה ימים קודם, אולי שבועות קודם, הגיעו שליחים ממצרים, להיפגש לא עם אמן ולא עם השבק, אלא עם צחי הנגבי כראש המלל, לעדכן אותו שמשהו גדול הולך לקרות. מה אנחנו יודעים על זה?
אז בוא נעשה סדר בדברים שאני יודע ושמעתי, ויש לי את הדברים שאתה יודע שהם יותר, מה שנקרא, הצלבות. מה שאני שמעתי ממקור מצרי בכיר בשיחה במרכז הארץ, זה שמשלחת של משרד החוץ המצרי יושבת עם המקבילה שלה במשרד החוץ בירושלים, ואומרת להם שבועיים לפני השביל העשירי, המצב בשטחים, גם בעזה וגם באיוש, עומד להתפוצץ, אתם לא מבינים מה אתם עושים, תיזהרו, אנחנו מזהירים אתכם, מזהירים אתכם שמשהו רע יכול לקרות. עכשיו, מה שהוא אומר לי אותו מקום מצרי, הישראלים אמרו, תהיה הסדרה, הכל יסתדר, אתם סתם
זה כאילו משהו שתלוי בהתנהגות של המדינה, של המתנחלים, של ההתנחלות. אנחנו יודעים שהשיבה באוקטובר לא היה לא זה ולא זה ולא זה, לתוכנית סדורה, ארוחה מראש.
נכון, נכון, אבל אני רוצה להמשיך את הדברים, מכיוון שאני לא הסתפקתי רק במה שהמצרים אמרו, אני פניתי לשני מקורות במשרד החוץ, שאלתי אותם לגבי הדברים האלה, אז מקור אחד אמר, אני לא יודע להגיד לכם זה השבועיים לפני, אבל ודאי שהיו לפני השביעי לעשירים מסורים כאלה שעברו, ומקור אחר, שבוא נאמר שני המקורות האלה, מכירים את נושא מצרים היטב במשרד, אמרו לי, כל הזמן עברו מסורים, שהעסק עומד להתפוצץ, שאנחנו, הישראלים, לא מבינים את עזה כמו...
איפה זה נעצר, ביני?
אז פה נשאלת השאלה המאוד מאוד מאוד טובה, כי לדברי מקור אחד שלי במה שנקרא במשרד החוץ הישראלי, הוא בדבריו אלו, הוא ממש אמר לי שמידע כזה מגיע אלינו, הוא עובר לבניין שממול הכנסת, ותבין לבד למה אני מתכוון, ולהבנתי הוא מתכוון למשרד ראש הממשלה. עכשיו, לי קשר לזה, היו לי עוד שני מקורות מדיניים, שבחירים במה שנקרא ה-high level, שאמרו שגם המלל קיבל את הזרה הזאת. זה גם דברים שפורסמו, אם אני זוכר נכון, על ידי AP, גם על ידי סטנדרט
מטוס החורות. מסתורי שעוצר בנתב"ג לשעה וכולי.
המטוס הוא משהו שלי היה, כל הסיפור, כל הליד הזה, סיפור שאני עובד עליו במשך חצי שנה, התחיל עם זה שבכלל היה לי את הידיעה על המטוס, ומשם חפרתי הלאה, אבל אז מגיע המטוס, מה שנקרא ב-26 לעשרה, שזה באמת יוצא שבועי בפני, מקהיר לישראל, זה מטוס שמיוחס, שבדרך כלל השתמש בו אבס קמל, אני לא יודע אם אבס היה עליו, אני חייב לומר, אין לי אימות בזה, אבל מה שנקרא יודעי דבר...
כל הגורמים במשרד רוהם מכחישים שהסחורה שאתה מציין
נכון, מגיע אליהם. יש הכחשה...
לא משכו שם על אף אחד, לא בשרבו, לא בעניבה יש, ולא בצברון.
יש הכחשה ממשרד החוץ ויש הכחשה מהמלל, אבל אני אומר שיש לי מקורות. שאומרים דברים אחרים.
לא, אני לא מטיל דופי בך,
אין לי בעיה גם שאתה דופי,
לא מטיל.
רון, רק תן לי לדייק את זה למאזינות ולמאזינים, כי זה מה שחשוב. אף אחד מהם לא דיבר און רקורד, כי כולם, כל האנשים שאני דיברתי איתם, נושאים בתפקידים רשמיים. זאת הסיבה האמיתית. הם לא לשעברים, הם לא שם, הם עדיין שם, בשטח. והם לקחו סיכון עצום כדי לשוחח איתי על הדבר הזה. והכחשה, אתה יודע, אני לא מתכוון לתת פרשנות לידיעות שלי, אבל היא קיימת.
ולכאורה, אחרי שנתניהו נפרד מצחי הנגבי, הוא לא ממש מנסה להגן עליו אישית. כלומר, יכול להיות שדווקא הוא לא יצא להכחיש את דיאקה.
מה הבעיה של נתניהו לומר על צחי הנגבי באמצעות לשכתו שהוא שקרן? מה, זה יהיה הראשון? זה יהיה האחרון?
לא, אבל תראו, גם אם נתניהו לא רוצה להגן על צחי הנגבי, ושוב, אני חוטא פה ושאני נותן פרשם את הדברים שלי, עדיין המשמעות היא שהדברים מן הסתם, צחי לא שמע אותם אצלו, ולכן צריך להכחיש את הנושא הזה. אז כאילו, להבנתי לפחות הדברים, לא נשארו שם. עכשיו, אני רוצה להגיד גם עוד משהו, שכן כתבתי.
משפט לסיום ברשותך.
משפט לסיום. אני לא רוצה להאשים פה אף אחד בשביעי לעשירי, להגיד חבר'ה, ישבתם תתתה, אבל אני כן חושב שייתכן מאוד שלא הבינו את המסר המצרי כמו שצריך, חשבו שזה עניין פוליטי, המצרים רוצים את פתרון שתי המדינות, בישראל...
גם ב-73 לא הבינו את המסר המצרי של הסוכן הכפול.
זה לא היה מסר מצרי, זה היה מסר של חוסיין.
כן, זה היה כבר ריגול. ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום, תודה רבה לך. תודה
לכם, להתראות, ביי.
שלום וערב טוב לעורך הדין יעקב בלס, המומחה לדיני משפחה, ואנחנו עוסקים בנושא אחר לגמרי.
שלום, ערב טוב. שלום,
ערב טוב. שופים.
הכנסת אישרה להרחיב את סמכותם של בתי הדין הרבניים לדון במזונות ילדים ללא הסכמת שני ההורים כחלק מהליך גירושין, ואתה אומר זה חוק טוב ולא טוב. תסביר.
אני אומר זה חוק טוב ולא טוב, אני אסביר. קודם כל אני רוצה להסביר למאזינים שבאמת לפני החלת החוק הזה אי אפשר היה להגיש לבית הדין הרבני, בוא נגיד ש... בעל או בת זוג היו רוצים להגיש תביעה לגירושים כרוכה שאליה כרוכים את מזונות הילדים, אי אפשר היה לקרוך בבית הדין הרבני, היה צריך לדון במזונות הילדים אך ורק בבית המשפט לענייני משפחה. עכשיו, לאחר הפסיקה של בית המשפט העליון, שאם באם 919-15, שבעצם זה בגץ שהכריע בעניין שאם יש הסדרי שהות שוויוניים בין הבעל לאישה, וההכנסות שלהם שוות, והילדים מעל גיל 6, אז לא צריך לשלם יותר מזונות. בית הדין הרבני לא קיבל את זה. עדיין היו פונים לבית הדין הרבני במזונות, ובית הדין אפילו שלא היה בוא נגיד חוק לפני החוק, ובית הדין היה לוקח את הסמכות ודן במזונות, והיה פוסק מזונות, גם אם הסדרי השהות היו שוויוניים.
כלומר, לכאורה בעצם... היה יותר לטובת האישה מאשר בתי הדין לענייני משפחה.
בדיוק, ואז שיטת העדר שכל הגברים היו רצים לבית הדין הרבני, כי הנה אני, הוא בית הדין הרבני הכי טוב לי, זה לא בדיוק נכון, ואז בעצם התוצאה השתנתה, שבתי המשפט פסקו מזונות יותר נמוכים, ובתי הדין הרבניים פסקו מזונות יותר גבוהים. עכשיו, למה אני חושב שזה טוב כרגע? יהיה איזון ראוי. מה זה איזון ראוי? ברגע שהכילו את החוק, שאפשר יהיה, להגיש תביעה לגירושין כרוכה או לפתוח את תיק המזונות גם בלי הסכמה בבית הדין הרבני, אני לא חושב שבית הדין עכשיו הרבני ירצה לפסוק מזונות גבוהים יותר רק בשביל שיגיעו אליו.
אבל אני
אומר שהוא מראש פסק מזונות כדי להיות אטרקטיבי בעיני אנשים?
אבל זה ככה היו פני הדברים, כי כל התקופה של שנים רבות אמרו שבתי הדין הרבניים לטובת הגברים הם פוסקים מזונות מאוד נמוכים, כדאי להגיע לבית הדין הרבני, ובסופו של דבר הדברים השתנו, פתאום אנחנו
אומרים מדובר בתחרות, בתחרות על לקוחות.
אני רוצה...
עכשיו מדובר, לא, זה לא, אני לא יודע אם תחרות על לקוחות, אני חושב שזה גם המעמד של בית הדין השם שלו, שנוצר שהוא רק בעד ה...
אבל בוא נעזוב עורך דין בלסט, התדמיות וכל הדברים האלה. במצב הזה שנוצר, אתה יודע, הדיינים הם דיינים. אני לא יודע עד כמה הם יודעים, כמה עולה לתחזק ילד שאינו חרדי או דתי. אוקיי, אין שם בדיוק יותר מדי ציונים דתיים, יש שם הרבה מאוד חרדים, יותר מדי. בכל מקרה, זה התייחסות לילדים, אתה יודע, כמו מטבע עובר לסוחר. זה יפסוק יותר, זה יפסוק פחות. בסופו של יום, אנחנו מדברים על קטינים. כאשר אתה מופיע בפני בית דין למשפחה, השופטת בהרכב, אוקיי, אם זה שופטת יחידה, היא מייצגת את הקטינים שצריכים את המזונות, היא פוסקת אם זה טוב או לא טוב. מי בדיוק מוסמך לזה, מוסמך מבחינת ידע, בבית דין רבני?
לא, אני לא מסכים איתך בעניין הזה, אני
אדבר מניסיוני בדיוק, לא, אני...
לא, אין שום בעיה.
אני רב ניסיון שם.
לא, אין שום בעיה, אני גם כן, אני כבר 30 שנה בתחום הזה, וגם כן מייצג אלפי תיקים, גם בבתי הדין הרבניים. אני חושב שיש הבדלים, שמגיע זוג חרדי, שהבעל עומד בישיבה ולומד בכולל, יש הבדל איך הם מתייחסים לזה, שמגיע זוג שהבעל עובד ומרוויח, הם מתייחסים לזה, ואפילו אמרתי, היו פוסקים הרבה יותר מבית המשפט לענייני משפחה, לאו דווקא בגלל התחרות, אלא פשוט היו פוסקים הרבה יותר מבית המשפט לענייני משפחה, והיו ניגשים אליהם והיו רוצים לגשת אליהם, וגברים היו רוצים...
אבל הם רוצים שכולם יבואו אליהם, לא כולם, הרוב יבואו אליהם. הרי בסופו של יום אתה חייב להתגרש אצלם, לא יעזור כלום.
אבל זה נכון, אבל זה בדיוק עכשיו הדבר הטוב, שעכשיו הגענו למסקנה, בגלל החלת החוק, שבעצם יש מצב, וזה זה, 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 זה עכשיו יוצר איזה מין סוג של תחרות.
תחרות הוגנת.
תחרות על מי? על גב הילדים? על גב הקטינים?
לא, אבל בכל דבר זה ככה, אבל בכל דבר זה ככה.
לא מתאים לי אבל שזה קורה על ילדים.
רגע, אבל מה קורה עם הרכוש ומה קורה עם הסדרי השהות?
את זה אנחנו עושים בבית דין לדיני משפחה, באים לקבל את החותמת וללכת עם הכסת דיו וכל הצעדה הזו כדי שיהיה לפרנס את הסופר.
לא, אבל מי שמגיש תביעה לגירושין וקורך את משמורת, היום אין משמורת, אין תאיתו של משמורת, קורך את הסדרי השהות ואת חינוך הילדים בתביעה לגירושין.
את זה צריך לעשות במשפחה ולבוא רק לטקס עם הכסת.
אבל עובדה שבתי הדין הרבנים דנים בזה, ולמה הם דנים בזה? מי שמגיש ראשון, וזה, בגלל זה עכשיו החוק אני אומר, שהוא יוצר משהו לא הוגן, כי מי שירוץ יותר מהר ויגיש את התביעה יותר מהר או את הבקשה ליישוב סכסוך, הוא אשר יקבע את הערכאה שתדון במזונות.
אני מקווה שיגיע היום שבית דין אזרחי יוכל לפסוק על גירושים בלי רבנות.
נגמר לנו הזמן, אבל אני רוצה רק לסיום.
משפט לסיום.
משפט לסיום, אני חושב שבאמת לא צריך לסחור על ראשם של הילדים ועל טובתם של הילדים, ובסופו של דבר מזונות ילדים צריכים להיפסק בשתי הערכאות על פי הצרכים האמיתיים והכנסות.
של הילדים והיכולות של ההורים.
בדיוק, וזה הכל.
תודה רבה, תודה רבה עורך הדין יעקב בלס. תודה רבה. פרסומות.
FM.
חזרנו, אדם אחד נפגע קשה היום בתל אביב כשהתמוטה עליו מרפסת, ובדרום באזור מיתר מחפשים אחרי אדם שנסחף בשיטפון, וכביש 90 נסגר לתנועה באזור ים המלח. שלום לסיגל גפני, חזאית קשת 12, שאנחנו תמיד מתקשרים אליה כשקר לנו, כשחם לנו, כשרטוב לנו, כשמשהו. מה מזג אוויר?
שלום, ערב טוב. כן, אנחנו עם מזג אוויר חורפי, שהיום גם היה עם רוחות מאוד חזקות, בכל הארץ אפשר להגיד, זה לא היה רק באזור אחד, זה גם לא רק באזור החוף, אנחנו לא מעט מקומות דיווחו על משאבי רוח מעל 80 קילומטרים לשעה, אפילו קרוב ל-100, ולכן גם ראינו הרבה מקרים של קריסה של עצים ועמודי חשמל, ומקרים שלא שמענו עליהם בימים האחרונים, ומזג אוויר תרם לזה רבות, וגם גשם שירד מהצפון עד אזור הנגב עם הצפות, עם שיטפונות. אנחנו עכשיו בשעה הזו כבר אפשר לסכם את האירוע הזה ולהגיד שממש יש עוד שעריות של גשם באזור חיפה, אזור הקריות, אזור הגליל המערבי.
איך זה קורה לנו כל הזמן, סיגל? אני רואה ארצות, גם הייתי בארצות, גם בסקנדינביה, גם בקנדה, בארצות הברית, ש30 סנטים ביום גשם זה עניין של 3 שעות או שעתיים.
כן,
למה התשתיות אצלנו כל כך מפגרות?
זאת שאלה טובה. אני יכולה להגיד לך שהכמויות שירדו היום הן לא כמויות חריגות.
ברור.
הן נמדדו כמויות של כמה עשרות מילימטרים, אבל לא עברנו את אין פה איזה שלוש ספרות או משהו שהוא חריג. זו מערכת חורפית עם הרבה גשם, אבל עדיין הכל בגדר מערכת חורפית. אפשר להגיד שהיא כן מרשימה מבחינת התופעות שלה, אבל היא בסך הכל רגילה מבחינת מה שהיא הביאה איתה. וזה, כן, זה היה מזג אוויר סוער.
ירד גם באגן הכנרת, או שזה עדיין בעיקר בחוץ?
לא, שני
סנטימטרים, הכנרת, מפלס הכנרת עלה בשני סנטימטרים.
מה זה, זה כלום.
ובוא נעלה עוד יותר צפון על החרמון, המפלס העליון עם 10 סנטימטרים של שלג, בתחתון היום מה שירד פחות נשמר בגלל הגשם שירד, אבל קר מאוד, ומחר אתר החרמון נפתח למבקרים, הכניסה חופשית, אז...
גלשת היום סיגל בחרמון בביקור שלך?
אני הייתי בחרמון היום, אבל לא גלשתי. עוד אי אפשר לגלוש, אבל נהניתי מהשלג ומהלבן הזה, ובכלל עצם העובדה שאפשר להגיע לחרמון, שהיה סגור כל כך הרבה זמן, היה אזור צבאי שאי אפשר היה להיכנס אליו, ופתאום הגענו עם הרכב, חנינו בחנייה, עלינו למעלה, לשידור, הכל היה כל כך רגיל.
גפני, ראינו אותך. קיננו בך, תודה רבה לך.
תודה, תודה לכם.
זהו, אני מקווה שהחורף יימשך יפה. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ואפרת קורמן, אחרי אל השידור אילי זק, בדיגיטל היו גיא רביב, עידן נאור ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ואורי אוזן. תודה רבה רון, תודה
לך פרופסור, אני מקווה שיהיה מטר גשם בכנרת, בשביל מאיתנו.